רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, כאן חגי גולן, והפעם בעושים עסקים השבוע, למה צריך להתרגש מגודל הגירעון בתקציב?
לנהל רשת מחשוב ארגונית זה קשה. לנהל רשת מחשוב בארגון של עשרות ומאות אלפי עובדים, זה כבר אתגר בקנה מידה אחר לגמרי. הטכנולוגיה של תופין הופכת את התכנון, הניהול וההבטחה של רשתות כאלה לאתגר בר ביצוע. ויש לו הוכחות. כרבע מחברות הפורצ'ן 500 בעולם משתמשות במערכות של תופין. לתופין שני מרכזי פיתוח, אחד בתל אביב והשני בקרמיאל, ומגייסת מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA. לפרטים נוספים והגשת קורות חיים, בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
מה זה הגירעון הזה ולמה בכלל הוא חשוב? מה זה גירעון טוב ומה זה גירעון רע? איך ניתן לצמצם את הגירעון? ובעיקר, מי יסבול מהטיפול בגירעון? על כל השאלות האלה נענה בעושים עסקים השבוע, בעזרתו של אמירם ברקת, פרשן המקרו הבכיר של גלובס. שלום אמירם ברקת.
שלום חגי.
תראה, כשאנחנו מדברים על המילה הזאת שקוראים לה גירעון, אז אתה יודע, אני חושב שאנחנו, לפני שכל מי ששומע את השיחה הזאת בינינו בורח, אז בוא, במילים פשוטות, תגיד, מה זה בכלל הגירעון הזה שאנחנו כל כך מתעסקים איתו בתקופה האחרונה?
גירעון, אנחנו מדברים על, בעצם על תקציב. תקציב המדינה לא שונה בהרבה מתקציב של משפחה רגילה ברמה העקרונית, שהוא מחולק להוצאות ולהכנסות, שהפער ביניהם, אם הוא פער לטובת ההוצאות, ההוצאות גדולות יותר מההכנסות, לפער הזה קוראים גירעון. איך אתה בעצם משלים את הפער? אתה לוקח הלוואות, אתה לוקח אשראי, זה מה שהמדינה עושה כל שנה.
אם השווית למשפחה, אז משפחה ברגע שנוצר פער בין הכנסות להוצאות, מה שנקרא אוברדרפט, אז גם למדינה יכול להיות מצב שיהיה לה אוברדרפט לאומי, נגדיר אותו, בסדר? עכשיו זה מצב קבוע, נכון?
כן, במדינת ישראל הפער תמיד נוטה לכיוון ההוצאות, יש מדינות שבהן הפער נוטה לכיוון ההכנסות, גרמניה למשל, מדינה שמתנהלת עם עודף תקציבי. עכשיו, זה שיש גירעון זה לא דבר רק שלעצמו, כי אנחנו מדינה שהיא בצמיחה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן גלים בתוצר שלנו, ולכן זה טוב שאנחנו בעצם מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים, כי זה עוזר לנו לממן כל מיני דברים שיביאו לנו בעתיד יותר הכנסות. למשל, בנייה של תשתיות, למשל, הוצאות חברתיות. אלה לא דברים שהם שליליים בהגדרה. הבעיה מתחילה להיווצר כשהגירעון חורג מהיעד, והוא עולה על התוכניות, על התכנון התקציבי המקורי.
אוקיי.
וזה המצב שאנחנו נתקלים בו עכשיו.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על המילה הזאת שקוראים לה יעד. זאת אומרת, באה המדינה וקובעת לעצמה, אני מוכנה לחיות עם הפרש מסוים בין ההוצאות להכנסות, שהוא מה? היעד אצלנו?
אז ככה, מה שמכוון את מדינת ישראל, זה שהחוב שלנו ביחס לתוצר, זאת אומרת ביחס לכל מה שהמדינה מייצרת, שהחוב לא יגדל, אבל לא במספרים מוחלטים. החוב יכול לגדול, אבל מכיוון שהכלכלה שלנו צומחת יותר, אז אנחנו רוצים שהחוב מול התוצר יהיה במגמה של איזון ואפילו של ירידה. כי המגמה הזאת זה מה שגורם למדינת ישראל להיראות טוב בעולם בהשוואה לממשלות אחרות. אנחנו רואים שמדינות מערביות אחרות מגדילות את החוב שלהן, היחסי. בישראל החוב היחסי יורד, זה מאוד עזר לנו מול גופים כמו סוכניות דירוג האשראי, שהעלו לנו את דירוג האשראי, והתוצאה היא שכשמדינת ישראל צריכה לקחת הלוואות, היא יכולה לקחת אותם בריבית נמוכה יחסית. אנחנו רק היום שמענו שמדינת ישראל לקחה הלוואה מבנק או מגוף מוסדי גדול באירופה, באירו, בריבית של 2% ל-50 שנה. תשווה את זה לריבית המשכנתאות, תבין שהמדינה יכולה לקבל את הכסף במחיר הרבה יותר זול ממה שאתה יכול לקבל בבנק. אז אנחנו רוצים שהחוב הזה, היחסי, ימשיך לרדת, זאת אומרת, ביחס לתוצר. כדי שזה יקרה, הגירעון צריך להיות סביב 2%, 2.5% אחוזי תוצר כל שנה, כי המשק תומך בקצב קצת יותר גבוה של 3%.
כן, אז בוא נעשה רגע סדר. המדינה, רק שנייה, אז המדינה בעצם אומרת לעצמה, אני יכולה לחיות עם פער בין הכנסות להוצאות של 2.5%, ואפילו קצת יותר, נכון? החוק היום אומר שאפשר להגיע גם ל-2.9%.
כן, זה הפך להיות מסע ומתן קבוע, כי הכלכלנים רוצים להוריד לכיוון ה-2.5%, יש אפילו חוק שאומר שהגירעון ירד בכל שנה ב0.5%, וכל שנה הפוליטיקאים מנסים למשוך אותו למעלה, ובמסע ומתן הזה בסוף סוגרים על 2.9, שזה ממש, ממש, ממש מתחת ל-3%. שזה היה המצב בשנים האחרונות.
עכשיו, ומה קרה
בשנים
עכשיו?
בשנים האחרונות מה שקרה זה שהגירעון התוצאתי, זאת אומרת, הגירעון בפועל היה נמוך מהגירעון שהיה מתוכנן. זאת אומרת, 3 שנים הסתיימו בגירעון של 2.1%. וזה גרם לשר האוצר איזושהי תחושה מזויפת של שעננות. הוא אמר לכלכלנים, תראו, אתם כל שנה הזהרתם אותי שאנחנו הולכים לגמור עם גירעון של 2.9, ותראו מה קרה, בסוף הגירעון היה נמוך יותר, וזה נתן איזושהי תחושה של שעננות שאפשרה לו בעצם להגדיל את ההוצאות מעבר, ומה שקרה השנה זה שהתברר שלפעמים התחזיות פוגעות לכיוון אחד, ולפעמים לכיוון ההפוך, אז השנה מסתבר שאנחנו 2019 תסתיים בגירעון של 3.7, יש אומרים אפילו 3.8%.
זאת אומרת,
ומה שחמור יותר זה ב-2020 בגירעון עוד יותר גבוה של 4%, ואולי אפילו יותר.
כן. אז מה ששר האוצר בעצם, רק שנייה, שר האוצר בעצם בא ואמר, הגירעון בפועל היה יותר נמוך ממה שיכולנו להיות. הגיע הזמן לפתוח את הרוחסן, לפתוח את להגדיל את ההוצאה.
לשחרר את החגורה.
ולשפוך יותר כסף לטובת העם, מן הסתם, מתוך איזושהי הערכה פוליטית גם, שזה לא יכול להזיק לו מבחינה פוליטית.
בוודאי.
ושחרר את הרסן, כמו שאתה אומר, את החגורה, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, ואז פתאום איבדנו שליטה.
כן, בעצם מה שקרה הוא ששר האוצר הוטעה בגלל הכנסות חד פעמיות. היה לנו 3 שנים רצופות, שבהם היו אירועים חד פעמיים, למשל נמכרה חברת מובילאי לאינטל ב-15 מיליארד דולר, במקרה החברה הזאת היו לה בעלי מניות ישראלים, המדינה הרוויחה מכל הסיפור על המיסוי ששילמו אותם בעלי מניות כמעט מיליארד דולר, זאת אומרת 4 מיליארד שקלים הכנסה, אבל הכנסה חד פעמית, מה שהשר חשב שהמצב כנראה קבוע, זאת אומרת כל שנה יש איזשהם הפתעות לטובה כאלה, פעם זה מובילאי, פעם זה הרבה מאוד כלי רכב שהביאו, פעם זה מבצע גביית מיסים של רשות המיסים שהכניס הרבה כסף. מה שהוא לא הבין שהגירעון הפך להיות הגירעון המובנה, זאת אומרת הגירעון הקבוע, לפני שאתה סופר את כל השינויים וכל ההתאמות החד פעמיות, הגירעון המובנה של מדינת ישראל היום הוא גבוה מאוד, זאת אומרת הוא בין 3.5% ל-4%, אתה מתחיל ככה את השנה, זאת אומרת אם אתה רוצה לגמור את השנה בגירעון של 2.5, אתה היום חייב לקצץ בהוצאות או להגדיל את ההכנסות,
כן,
על ידי זה שאתה מעלה מיסים.
כן, אז תכף נדבר על זה, אבל בוא במספרים 2.5-3%, אתה יודע, זה אנשים לא כך מבינים אולי, אבל בעצם הגירעון שהיה צריך להיות משהו סביב 40 מיליארד שקל, שזה גירעון שהמדינה יכולה לחיות איתו, וזה בעצם היה סביב היעד שלה, המספר הזה היה צריך להיות בסוף 2019, ואנחנו נמצאים היום בגירעון של יותר מ-50. זאת אומרת, כבר היום, לקראת סוף 2019, אנחנו נהיה במצב שבו יותר מ-10 מיליארד שקל כבר חסרים לנו בשנה הזאת.
נכון. וזה הבור, כמו שקוראים לזה, או החריגה מהגירעון, היא סביב 12 מיליארד שקלים השנה, ובשנה הבאה, אם אנחנו רוצים לחזור למקווה הזה של להוריד את החוב היחסי, נצטרך לסגור בור של 22.6 מיליארד שקלים, שהבעיה היא שזה מצב קבוע, זה לא מצב שנובע מאיזה שהם אירועים חד פעמים כפי שהיה לנו קודם, זה לא נובע, הכלכלה יחסית במצב טוב, זאת אומרת, ואת זה אמר נגיד בנק ישראל, הוא אומר, התחזיות שלכם הן אופטימיות, אתם לא מביאים בחשבון אפשרות שהמצב ישתנה לרעה, זה מה שמדאיג את הכלכלנים.
כן, ובעיקר ישראל, המדינה, הממשלה חוששת שאם הגירעון לא יטפלו בזה, אז זה לא רק שהאוברדרפט שלנו יגדל, יהיו לזה גם משמעויות, הזכרת קודם את ההורדת דירוג, מן הסתם זה הדבר המרכזי שיוריד את הדירוג, את הדירוג האשראי של ישראל, כך זה נקרא, ואז נצטרך לשלם ריבית יותר גבוהה, ובעצם זה יהיה מין כדור שלג כזה.
לגמרי. מה שאנשים לא כך מבינים זה שסוכניות דירוג האשראי זה גופים כבדים מאוד, שלוקח הרבה מאוד זמן לשנות את הדעה שלהם. כרגע הדעה שלהם על ישראל חיובית, אבל עבדנו על זה כמעט 10 שנים. העלו לנו הדירוג האשראי עכשיו, ממש לפני שנה, אחרי 10 שנים שבהם החוב שלנו ירד וירד וירד וירד. אז הם לא משנות בבת אחת או מהיום למחר את הדעה שלהם על המשק. כרגע הסנטימנט הוא חיובי, כרגע הם לא מדברות על הורדת הדירוג, אבל אם אנחנו לא נטפל בבעיה הזאת, אם אנחנו לא נציג איזושהי תוכנית שאומרת זה לא יכול להימשך, אנחנו צריכים להחזיר את הספינה שסטתה מהנתיב, אנחנו צריכים להחזיר אותה לנתיב, אז בסופו של דבר הסנטימנט יתהפך, ואז שוב נצטרך לעבוד קשה מאוד 10 שנים בשביל להחזיר אותו בחזרה.
כן.
זה בעצם החשש.
כן. עכשיו, מה שעומד על הפרק, אם כך, זה שצריך לצמצם את הגרעון הזה. עכשיו, פה ישנן שתי דרכים, נכון? הזכרת את זה קודם.
כן. או ש... יש כמה, יש אפילו יותר, אבל בגדול, אתה יכול לצמצם גרעון בשתי דרכים. או שאתה מקטין את ההוצאות, או שאתה מגדיל את ההכנסות, רק ככה אפשר לסגור פער בין הכנסות להוצאות.
כן, אז להקטין את ההוצאות, אנחנו יודעים, זה קיצוצים, ולהגדיל את ההכנסות זה בעצם להטיל עוד מיסים, בכדי שההכנסות של הממשלה יגדלו. עכשיו, מה מבין שתי הדרכים האלה מועדפות, נגדיר את זה ככה, על ידי כלכלנים, או על ידי... לא יודע, אתה יודע, אני חושב שזה קשור גם באידיאולוגיה.
זאת בדיוק שאלת מיליארד השקל, או איך שתקרא.
יותר מיליארד, הלוואי שזה המיליארד, כן.
כן. על זה בדיוק אתמול הייתה המחלוקת קשה הכנס של בנק ישראל. רוב הנוכחים בעולם, אנשי בנק ישראל, חושבים שהמדינה צריכה לעלות מיסים. נגיד בנק ישראל אמר, השבוע לממשלה, הממשלה הבאה, אתם ממשלת מעבר, כבר לא תוכלו לעשות כלום, אבל הממשלה הבאה לא תהיה לה ברירה, היא תהיה חייבת לעלות מיסים. מולו עולה על הדוכן הנועמים, לקראת סוף הכנס, אבי שמחון, פרופסור אבי שמחון, הוא עומד בראש המועצה הלאומית לכלכלה, והוא היועץ הכלכלי שראש הממשלה מיושר קו איתו במידה רבה, רואים דברים עין בעין. אבי שמחון אומר, מיסים זה כמו לזרות חול על מכונה, שגלגלי השיניים שלה יפסיקו לעבוד ברגע שאתה שופך עליהם לתוכם חול. הוא חושב שמיסים זה דבר רע בהגדרה, ושלא צריך לעלות מיסים. אז איך אתה... פותר את הבעיה, הוא מאמין בדיאטה, הוא מאמין בקיצוץ הוצאות, שהממשלה תקצץ הוצאות. זה טוב ויפה, רק כשאתה מגיע לקצץ הוצאות, אתה צריך להתמודד עם כוחות פוליטיים, אתה תצטרך לקצץ בתקציב הבריאות, בתקציב הרווחה, בתקציב התחבורה, בתקציב הביטחון, זה לא, זה דבר שקל אולי לומר, אבל קשה, קשה מאוד לבצע אותו. יש דרך שלישית שמציעים כלכלנים באוצר, הם מדברים על זה של תיקוני עיוותים. בשיטה יש כל מיני פרצות ועיוותים שמבחינה כלכלית לא גורמים נזק אם אתה מתקן אותם. למשל, כשאתה מוריד אפליקציה היום בנייד שלך, אתה לא משלם מס על ההורדה הזאת, לכאורה, זאת עסקה לכל דבר, היא כפופה למע"מ, תשלום מע"מ. אז מדובר למשל על הטלת מע"מ על הורדת אפליקציות, שירותים דיגיטליים. זה פרצה, אבל זה לא יכניס הרבה כסף, זה יפתור רק חלק מהבעיה. באותם מאמינים א', שאפשר לסגור כמה פרצות כאלה, יש פרצה מאוד גדולה שנקראת פטור ממע"מ לירקות ולפירות, שאנחנו רואים שמחיריהן בשנה האחרונה עלו ב-20%. מדובר גם על ביטול הפטור הזה, אבל גם, שוב, בעיה פוליטית, מאבק פוליטי שבעבר האוצר ניסה כמה פעמים ולא הצליח. ויש עוד אפשרות, והיא לקחת כסף מכל מיני גופים שהם נמצאים בסביבה של הממשלה. לא גופים ממשלתיים, למה אני מתכוון? קרן קיימת לישראל, למשל, יש לה בחשבון כמה מיליארדים שהצטברו מכל מיני הכנסות מקרקעות, מפעל הפיס יש לו בחשבון כמה מיליארדים שהצטברו, יש עזבונות, יש כל מיני מקומות בשירות הציבורי, במגזר הציבורי הרחב, שהצטברו בו כל מיני שומנים, והאוצר אומר, קודם כל נוציא משם את השומנים, אבל שוב, מדובר בדברים חד פעמים, זה לא משהו שיפתור את הבעיה לזמן קבוע, אבל רק כזה, יכול להיות שבאוצר ירצו, נגיד, להעלות את המע"מ. אבל אז, כמו שאתה מבין, שמחון וראש הממשלה ינסו למנוע את זה.
נגד העלות מיסים. אבל תגיד, מבחינת האזרח הרגיל, כשאתה חושב על זה, הרי אין כזה הבדל, לדעתי לפחות, גדול בין שאתה מעלה מיסים, או שאתה מקצץ הוצאות של הממשלה. כי אם אתה מעלה מיסים, אוקיי, אני אזרח הקטן, אני צריך לשלם יותר מיסים. אם יוותרו על העלאת המיסים ורק יקצצו בהוצאות, הרי גם מבחינתי זו אותה משמעות, כי על, נגיד שיקצצו הוצאות, זה אומר שהשירותים מסוימים שהיום ניתנים לי בחינם, אני צריך לשלם. ואם אני צריך לשלם, זה בעצם הביטוי הוא כאילו שהעלו לי את המיסים, לא? זה די קרוב שני הדברים הללו.
אתה צודק, למעט זה שיש הבחנה, השאלה היא איזה מיסים אתה תעלה. ויש שני סוגים של מיסים. יש מיסים ישירים ויש מיסים עקיפים. מיסים ישירים זה מיסים שהם משולמים על ההכנסה שלך, נגיד מס הכנסה או מס חברות. מיסים עקיפים זה מיסים שאתה משלם על הוצאה, על כסף שאתה מוציא, נגיד שאתה ממלא דלק במכונית, אתה משלם בלו, כמעט חצי ממחיר הדלק זה בלו. למשל מע"מ, למה זה משנה? כי המיסים העקיפים מוטלים על כל האוכלוסייה, ויש שיגידו שהם על הצירונים הנמוכים והבינוניים מוטלים בצורה אפילו יותר כבדה יחסית, כי כל הכסף שלהם הולך לטובת צריכה. לעומת זאת, מיסים ישירים משלמים רק שני הצירונים העליונים. כמעט רק, כמעט כל ההכנסות של המדינה ממס הכנסה, ממס חברות, מגיעות מהצירון התשיעי ומהצירון העשירי. אז אם אתה תעלה את שני המיסים האלה, אז בעצם לא פגעת בשמונת הצירונים הנמוכים, מי שירגיש את זה זה שני הצירונים הגבוהים. כך שיש איזשהו הבדל, אבל בגדול אתה צודק.
הנה שאלה ששאלו אותי. האם דגים ישנים? כאילו, אתם ראיתם פעם דג ישן? אולי ראיתם, זה קצת קשה לדעת, כי אין להם אפפיים, הם לא יכולים לעצום את העיניים, גם אם הם מאוד רוצים. ובכל זאת, התשובה היא כן. דגים ישנים, הם ישנים בעיניים פקוחות. יש להם פרקי זמן כל יום, שבהם כל קצב פעילות הגוף שלהם מועט, והם פחות מודעים לסביבה, ובדרך כלל הם צפים במקום עם מינימום תזוזה. כלומר, הם ישנים. וברור שהם ישנים, כי שינה זה חשוב. זה חשוב לכל החיות, כי יום טוב מתחיל בשינה טובה אצל בני אדם וגם אצל דגים. אתם מכירים את זה שאם אתם לא ישנים טוב בלילה, אז יום אחר כך אתם מרגישים עייפים ולא מרוכזים, ואתם שוחים באלכסון, והבועות שלכם עולות עקום, ואתם לא מצליחים לזכור שום דבר. כל דבר שנכנס לכם למוח פשוט יוצא תוך 5 שניות, שזה סטנדרטי בשביל דג, אבל זה פחות טוב לבני אדם. עכשיו, שאלה אחרת, זה האם דגים ישנים על מזרן של פנדה? וכאן התשובה היא כנראה שלא. לא עשו על זה עדיין הרבה מחקרים מדעיים מקיפים, אבל ככל הנראה, אם תיתנו לדג מזרן של פנדה, זה לא ישפר את השינה שלו, כי הוא לא יתרשם מהספוג ויסקו, התלת שכבתי המצוין, וגם להכניס את כל המזרן לתוך המים, אני לא בטוח שזה יועיל, וגם כל התווי תקן הבינלאומיים של המזרן הזה, גם זה לא יעשה הרבה רושם על הדג. ואפילו כל העניין הזה שמביאים לו את זה בהזמנה אישית, עד האקווריום. ואם הוא לא מרוצה, אז הוא מרים טלפון, ובלי שאלות מחזירים לו את הכסף, ולוחקים את המזרן בחזרה, וגם זה חינם. כל זה לדג לא יהיה אכפת. אבל, אם אתם במקרה א', רוצים שינה טובה, וב', לא דגים, אז מזרן של פנדה זה בהחלט דבר שכדאי לכם לשקול, כי שינה טובה באמת זה דבר שכולם צריכים, גם דגים, גם ג'ירפות, גם אוכלי נמלים, גם אנשים. פנדה זיזיזי, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח, מומלט במיוחד לאנשים שאינם דגים.
הברוך הזה נפל הממשלה הזאת בדיוק בתקופה של בין שתי מערכות בחירות, של בהפרש של כמה חודשים. אני מניח שכרגע לא יעשו שום דבר עד הבחירות, וינסו איכשהו להשאיר את האש הזאת ברמה שאפשר לשלוט עליה, אבל לא ינסו לחבוט אותה.
בעצם אנחנו בסיטואציה מאוד מוזרה שלא קרתה בעבר, של כמעט שנה שלמה שהלכה לנו לאיבוד בגלל הבחירות, כי גם הייתה לנו מערכת בחירות בתחילת השנה, ובעצם אנחנו באוצר גם יושבים, מחכים, שתוקם ממשלה חדשה. הם כבר היו עם תקציב מוכן, הם עמדו להציג אותו לשר האוצר, הם חשבו שבשבוע הבא תיכנס ממשלה, יהיה שר אוצר חדש, או כחלון או מישהו אחר, והתקציב כבר היה מוכן להגשה. מה שקרה זה שכפי שאנחנו יודעים, הוחלט על בחירות חוזרות. ולכן השר הבא, למרות שהתקציב כבר יושב ומחכה לו, השר הבא ייכנס כנראה רק באוקטובר. זה אומר שלממשלה תהיה תקופת זמן מאוד קצרה יחסית, כדי להעביר את התקציב לשנה הבאה, את תקציב 2020, שכבר מוכן, הממשלה תהיה חייבת להעביר אותו עד מרץ. אם הממשלה לא תספיק להעביר אותו עד מרץ, החוק קובע בחירות נוספות, ואז יהיו לנו 3 מערכות בחירות בתוך שנה אחת. אז המשמעות תהיה לחץ זמן מאוד גדול. אם זה טוב או רע, זה ברור שזה לא טוב, אבל באיזשהו אופן זה משרת את האוצר, כי זה מכניס את המערכת הפוליטית לסד זמנים מאוד מאוד לחוץ, וזה נותן לאוצר את האפשרות לאיים על הפוליטיקאים, אם לא תסכימו לכל הגזרות והקיצוצים שאנחנו מציעים, אנחנו הולכים שוב לבחירות. כך שזה מחזק את הכוח של האוצר ומחזק, מעלה את האפשרות שאנחנו נראה על העוץ מיסים בתקציב הבא.
כן, ולא, אתה אומר האוצר כל הזמן, האוצר כאילו זה איזשהו גוף אמורפי, אבל אנחנו ככה בתקופה האחרונה קוראים עד שם על מערכות היחסים בתוך משרד האוצר, בין מלכן משרד האוצר, לממונה על התקציבים, אתה יודע, כל הגורמים המקצועיים, מה שנקרא הבכירים, עם כל הנושא של המלחמות הפנימיות שם, זה בטח לא מוסיף לכל העניין הזה כרגע.
כן, למרות שאנחנו, תראה, המלחמות שם זה הרבה קרבות של, של אגו, של שליטה, שמנכ״ל האוצר רוצה להיות מעורב בכל החלטה, שיש שם איזשהו טענות כלפי אגף התקציבים, שהם כביכול פרסמו תחזיות שליליות ממש לפני הבחירות, ובכך הם תרמו נזק אלקטורלי לשר האוצר. אני לא חושב שזה היה צריך להיות שיקול של הדרג המקצועי, אם לא לפרסם או לא לפרסם, אני חושב שהם נהגו קשורה, ואפילו מגיע להם מחמאות על כך, אבל זה בגדול, אלה הוויכוחים. כשהם צריכים לבוא לממשלה וליישר קו, אז ראינו השבוע שהמנכ״ל והדרג המקצועי באו ביחד עם תוכנית קיצוצים, והצליחו להעביר אותה, כך שאני חושב שבסוף אנחנו כן נראה שם איזושהי חזית אחידה, למרות שבכלל לא בטוח שהמנכ״ל הנוכחי יישאר, כי לא בטוח שהשר הנוכחי יישאר בממשלה הבאה.
תן לי להעריך שגם אם השר הנוכחי יישאר בתפקידו, אני לא... תן לי להעריך שהמנכ״ל הנוכחי לא יישאר בתפקידו, אבל לא יודע, זה סתם אימור שלי.
כן, הערכה שאתה, יש לך שותפים רבים לה.
כן.
בכל מקום, ככה נפתיע, אתה זוכר את ההתנגדות העקרונית, הנחרצת שהייתה לו לכל מיני העלאות מיסים לפני הבחירות הקודמות, אז השבוע הוא חתם בלי שום מחאה על צו להעלאת מיסוי על כלי רכב היברידים. העלאת מיסוי די משמעותית, וכנראה שגם הוא קצת השתנה.
כן. טוב, נראה לאן יגיעו הדברים. אמירה ברקת, פרשן הכלכלי הבכיר של גלובס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, חגי.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagai-go-101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.